מול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
אלן, בוקר טוב, איזה כיף, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים. כיף גדול לפתוח את השבוע עם תוכנית כזאת, עם מלאה תכנים אליכם, בני 55 ומעלה. אני אברהם רויזמן מאחורי המיקרופון, כאן באולפני רדיו סול בפתח תקווה. היום יש לנו נושא חשוב ומרתק במיוחד עבורכם. הנושא של התוכנית היום נקרא, ואני מקריא לכם, תכנון משפחתי, משפטי, רכושי ואישי. הנושא הזה הוא וחד נושא, ובשביל הנושא הגדול והמשמעותי הזה, הבאנו פה לאולפן מישהי תותחית. באמת, זה התחום שהיא מתמחה בו, ושמה, עוד עורך דין חגית קרני. חגית קרני, בוקר טוב.
בוקר אור.
כיף שבאת אלינו.
תודה רבה, תודה על ההזמנה.
מה שלומך?
בסדר, אנחנו בסדר, כן. אני חייבת לומר ככה שהגעתי מאזור חיפה, ואני לא יכולה לפתוח את היום ככה, את השידור הזה, בלי להגיד שבדרך ראיתי ככה המון המון חיילים, ובלב שלחתי להם ברכה, צאו לשלום, חזרו לשלום, וכן אני מייחלת בכלל לכל החטופים והשבועים לחזור אלינו, ולכל הפצועים כמובן להחלים, והחיילים שלנו שיחזרו אלינו בשלום.
וואי, אמן, איזה דברי חיזוק, חגית, תודה רבה. באמת, גם לב גדול וגם מקצועיות גדולה, אז אני רק אגיד לכם מי זאת חגית לפני שהיא תמשיך במילים שלה. חגית היא מתמחה בתחום הירושות, העזבונות והצוואות, ייפוי כוח מתמשך, אפוטרופסות ועוד. עורך דין חגית קרני תעזור לנו בכל הנושא של ייפוי כוח מתמשך. ואני חייב להגיד שבעצם אם אתם בשבוע שעבר הבאנו פה את רון קשת, ורון נתן לנו בעצם מעטפת של ייעוץ פרישה כלכלי, לעשות מעטפת ביטחון והעברה לדור הבא. ובעצם חגית בשיחות טלפון שלי איתה לקראת התוכנית, באמת היא עזרה לי להבין שמה שהיא נותנת זה מעטפת רחבה יותר לכל הביטחון הזה, גם העצמי וגם הבין דורי, שהוא נותן מעטפת גם משפטית, גם משפחתית וגם כלכלית. אז זה ממש יצא לנו מצוין שהגעת לפה היום, ונשמח שתגידי מי את.
אז מי אני? קודם כל, צדקת שאמרת, זו מעטפת, לפני מי אני, זו מעטפת משפטית למה שהיה קודם. אם קודם דיברתם על ביטוחים ופיננסים, אני מדברת, בעצם מה שאני אדבר היום, זה על מעטפת משפטית, איך אנחנו יכולים לדאוג שהרכוש שלנו יגיע רק למי שאנחנו רוצים. אז אני עורכת הדין חגית קרני, ושמי המלא חגית אסתר קרני. אני עורכת דין לדיני ירושה, עם התמחות בדיני ירושה, לדיני משפחה, עם התמחות ספציפית בירושות וצוואות והתנגדות לצוואות, וכן עם התמחות ספציפית לקשירות משפטית וליפוי כוח מתמשך על כל רבדיו. הסכמים במשפחה כמובן, בעצם היום יש לי משרד עורכי דין. משרד עורכי דין שלי נמצא בחיפה, בקריית מוצקין יותר נכון, ואני נותנת שירות מקצועי בכל רחבי הארץ. זאת אומרת, יש לי לקוחות גם מתל אביב וגם מהלאה וגם צפונה וגם מקריית מוצקין עצמה והקריות וחיפה, ואני נהנית מתוך השליחות שלי לעשות את אותם דברים ולהגיע לכל רחבי הארץ.
איזה כיף. איך באמת הגעת את מסמנת את זה כשליחות, לא רק כעבודה. איך הגעת באמת לתחום הזה?
אני מסמנת את זה תמיד כשליחות. אני חייבת לספר לך בעצם המשרד שלי קיים שנה, אז מה עשיתי קודם לפני כן? הייתי ציבורית כל ימי חיי. התחלתי במשפטים, במשרד המשפטים. ב-2010 התקבלתי להתמחות במשרד המשפטים, באפוטרופוס הכללי ובכונס רשמי. לימים, לאחר מכן, התקבלתי כעורכת דין, ובעצם עד 2023, ראשון למרץ 23, עבדתי באפוטרופוס הכללי ובכונס הרשמי, כשבעצם את כל הידע שלי אני שואבת מתוך הניסיון הרב שיש לי שם. ואתה יודע, כשאתה מטפל בהמון המון תיקים, ואתה נוגע בכל כך הרבה מקרים, ואתה נמצא כל כך הרבה שנים בתוך מקום שהוא מלמד אותך כל כך הרבה, אתה נוגע ומתמקצע בתחומים האלה, שזה ספציפית בתחומים האלה, אבל זה נרחב מאוד. כי כשאני נוגעת ונגעתי בנושאים כמו ירושות, נגעתי בנושאים של בני אדם, בנושאים של משפחה, בנושאים של רכוש, בנושאים של מקרקעין, בנושאים של קשירות משפטית, והכל חובר אחד לשני, וזה הבה התליה. ולכן אני תמיד אומרת, הידע שיש לי משם הוא כל כך רחב לכל כך הרבה נושאים, והכל נכנס לתוך הנושא המשפחתי שלנו.
זה מדהים, כי זה, את בעצם בשליחות שלך, את נוגעת במרכז העצבים הרגשי והנפשי של הבן אדם, של המשפחה, את באמת כמו איזה מנתח חירוק שנכנס. צריך בשביל זה לא רק כלים משפטיים, אלא גם באמת הרבה לב, כמו שראינו שיש לך. באמת, מה זה? מה זה אומר ייפוי כוח מתמשך? בואי נחוז את השור בקרנב ונדבר על הנושא הזה.
אז אנחנו בעצם מחלקים את זה לשניים, נכון? אנחנו נדבר על כל הכלים המשפטיים שעוזרים לנו היום כאדם ובתוך משפחה, לשמור על אותו רכוש, גם על הרכוש שלי, איך אני שומר עליו בצורה הטובה ביותר, לטובתי, בחיי, שעל זה, בנושא הזה אנחנו נדבר לעניין, היפוי כוח מתמשך, ואני מאמינה שאחר כך אתה תשאל אותי, אני ככה מנבט, שתשאל אותי רגע, אוקיי, ולאחר פטירתי, למי הרכוש הזה יעבור, איך אני שומר על הרכוש, שהוא יהיה בעברה משפחתית, תקרא לזה עברה בן דורית, תקרא לזה עברה משפחתית, תקרא לזה שימור הכסף בתוך המשפחה, אז אנחנו נחלק את זה לשני הנושאים. נורא חשוב, אני אציין רק שלעניין הצוות והירושות, גם ביותי במשרד המשפטים, עסקתי כל השנים בתיקי עזבון מורכבים ובקריאת צוואות ואישורן, כשהתפקיד האחרון שלי מ-2020 הייתי הרשמת לענייני הירושה. כן, הוסמכתי על ידי שר המשפטים דאז, קיבלתי הסמכה של רשמת לענייני ירושה ארצית, ובפועל עסקתי כרשמת לענייני ירושה באזור הצפון וחיפה. וזה בעצם נותן את כל התפקיד שמקיף את כל נושא הירושות. אתה יודע מה זה רשם לענייני ירושה?
כן, בטח, אבל זה, באמת זה משמעותי גם לראות הסתכלות רחבה על הנושא הזה מלמעלה.
הסתכלות מאוד רחבה, כרשם, לעומת התפקיד הקודם שלי כבקוח היועמ"ש, באפוטרופוס הכללי, כרשם, אתה בודק צוואות, או אתה חותם על צווי ירושה ועל צווי קיום צוואה, לאחר פטירתו של אדם. כלומר, אתה בודק את הצוואה של אדם לאחר שהוא נפטר. תפקיד גם עם המון המון שליחות. וכששאלת אותי מאיפה השליחות, זו השליחות שלי. השליחות להמשיך ולעשות את אותם דברים ציבוריים שעשיתי, גם במישור הפרטי. גם במישור הפרטי, לבוא ולהנגיש את אותו ידע שיש לי לאזרח. ועכשיו אני חוזרת לשאלה שלך, אני מתחברת לשאלה שלך, מה זה ייפוי כוח מתמשך שכולם מדברים עליו?
כן, זה בדיוק להנגיש את המידע לאזרח.
בדיוק, מה זה ייפוי כוח מתמשך הזה שכולם מדברים עליו? תראו, המון המון מדברים עליו. מגיעים אליי לקוחות שאומרים, עשיתי מחקר באינטרנט, ואז אני אומרת לו, אוקיי, ועכשיו אתה איתי ואתה שומע אותי, אתה שומע את ההרצאה שלי אליך, הרצאה של כמעט 20 דקות, שאני מחברת אותו לכל הידע שיש לי בראש. וואו. ותכף נדבר גם על הרצאות וכל מיני דברים כאלה, איך אני מנגישה את זה באמת לאזרח, אבל ברמת העיקרון, ייפוי כוח מתמשך, שלושת המילים הללו, הביטוי הזה, זה מסמך שהוא עשה מהפכה מאוד גדולה בכל הנושא של קשירות משפטית. למה? אני תכף אסביר מה היה לפני. בעצם מ-2016, שתוקן החוק, אחר כך ב-2017 נכנס היפוי כוח מתמשך, עד אז הוא לא היה. המסמך הזה לא היה. אז נתחיל מה זה המסמך, אחר כך נגיד מה היה בעצם, איך הסתדרנו עד אז? היפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, הוא כלי משפטי, שבזכותו אפשר להגיד, בגינו ובזכותו, אתה יכול להשאיר את כל הרצונות שלך היום, כשאתה קוגניטיבית, במצב מצוין וטוב, ואתה שותח את כל הרצונות שלך בתוך המסמך הזה, ואתה אומר, איך אתה רוצה שיתפלו בך ביום, אם חס ושלום, אתה קוגנטיבית, לא תהיה בצורה התקינה ביותר. אני בכוונה משתמשת במונחים טכניים.
אבל אני לא יכול לסמוך על הילד שלי, אני כותב שהבן שלי דואג לכל, יש לו ייפוי כוח, וזהו, מה זה...
מצוין, זה מצוין, כי המון שואלים אותי, רגע, לי יש ילדים מדהימים, קודם כל, אשריכם. אשריכם, אבל זה לא מספיק. כלפי מי זה לא מספיק? כלפי צד ג', כלפי הבנקים, כלפי בתי החולים, כלפי קופות החולים. מה זאת אומרת יש לי ילדים מדהימים והם יטפלו בי? האם ילדים יכולים להיכנס לך לתוך חשבון הבנק שאין להם שום סמכות? לא.
נכון.
או שיש להם, בוא אני אגיד לך את המצב לשורו היום, או שיש להם צו מינוי אפוטרופוס כשאתה לא תקין קוגניטיבית או מנטלית, כשאתה מבחינה קוגניטיבית איבדת את כשירות, את הכשירות שלך להבין בדבר לשמו ניתן ניפוי הכוח. כשאיבדת את הכשירות שלך לטפל בעניינים רכושיים שלך, האישיים והרפואיים. אז מה קורה? אז צריך איזשהו מסמך שיגיד את מי מסמיכים לעשות את זה במקומך. אז גם אם הילדים שלך נהדרים, והילד מסכים לטפל בהכל, אם אין לו מסמך שקיבל אישור או צו בית משפט, הוא לא יכול לטפל בעניינים שלך. תכף נפרוט את זה לפרוטות וניכנס לרכושי, לאישי ולרפואי. אני מנסה לבנות את זה בצורה הזו.
זאת אומרת שההיגיון לא עובד פה. גם אם כולם מבינים שזה ההיגיון, שאתה הבן, שזה הרצון, כל עוד אין משהו חתום ממוסמך, אין מה לעשות.
וזה גם הגיוני בעיניי. כי אם זה הכסף, בוא נלך לרכוש, אם זה הכסף שלך בבנק, אני יכולה היום לפעול בכסף שלך בבנק? לא, לא הסמכת אותי. אז איך אני יכולה? גם אם אני הבת שלך, או אם אני לא יודעת מה, או אם זו אשתך, או אם זה הבן שלך, איך הוא יכול להיכנס אם זה לא שלו? הוא לא שותף בחשבון, גם אם הוא שותף, אתה איבדת את כושרך הקוגניטיבי. צריך פה חד משמעית עוד צו מינוי אפוטרופוס שיכשיר אותו להיות אפוטרופוס עליך, ואז הוא יוכל להיות אפוטרופוס לעניינים רכושיים ולגוף, או שים לב, מאז התיקון של חוק הכשרות המשפטית, ברגע שהוא עשית מסמך, ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד, דאגת לזה היום כשאתה קוגניטיבית ומנטלית בסדר, והשארת שם את הסמכות לאותו ילד לטפל בענייניך, או אז מעבירים את זה לאפוטרופוס הכללי, יש חתימות, יש כל מיני, אני עוד אסביר איך זה עובד, אבל ברמת העיקרון, דאגת למסמך, הוא קיבל אישור הפקדה, ביום שאתה לא תהיה כל כך בסדר ולא קשיר משפטית, יפעילו לך את טיפוי הכוח המתמשך הזה, ואז מה לא תזדקק? לא תזדקק לצו מינוי אפוטרופוס, שצו מינוי אפוטרופוס הוא רק בבית משפט. רק שופט בבית משפט לענייני משפחה כיום, יכול לתת תחת ידו צו למינוי אפוטרופוס. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך, מסמך שאתה ערכת, אתה החלטת, תכף ניכנס אליו, אתה החלטת מה יהיה בפנים, מה אתה כותב בפנים? שמפעילים אותו, האפוטרופוס הכללי, אם הוא רואה שהכל תקין, נותן אישור, גם הפעלה, ועם זה, עם המסמך הזה, הבן שלך הולך לכל מקום. אוקיי, לאן הוא הולך? הוא הולך קודם כל לבנק. בטח יש לך כספים קצת בבנק. הוא הולך לבנק. קודם כל הוא הולך לבנק, אם יש לך בבתי השקעות, אם יש לך במוסדות כלכליים אחרים, לכל מקום הוא ילך, והוא מוסמך, תלוי מה כתבת שם. אנחנו ניכנס לתוך זה מה כותבים, וקודם בוא נבין את הרעיון. הוא מקבל מסמך, שבאמצעות המסמך הזה הוא הולך לבנק. ואז הבנק מסתכל עליו, אומר, אתה מיופה הכוח. יש אישור הפעלה, הכל בסדר. אתה יכול לפעול על פי מה שהסמיך אותך בתוך ריפוי הכוח הזה. אתה יודע כמה זה עוזר?
מה היה עד שעשו ריפוי כוח מתמשך? איך זה היה עובד?
אוקיי. עכשיו אתה שואל אותי מה היה. מה שהיה, ושלא נשכח גם לדבר על, בעצם לא רק מה היה שאני אדבר על זה שזה צו מינוי אפוטרופוס היה רק עד אז, אלא מה זה נותן לו, מה קורה אם הוא רק ילד טוב, אבל אתה לא הסמכת ולא השארת איפוי כוח מתמשך, תזכור את העניין הזה. מה היה עד אז? תראה, עד התיקון, מה שהיה זה רק דבר אחד. כל עוד היית בסדר, אתה שולט בהכל, אתה עושה את הכל נכון, מחליט על עצמך רכושית. בינתיים היינו רק ברכושים משום מה. אני חושבת שלא פחות מזה, זה גם אישי ורפואי, נדבר גם על זה. יש לנו, כמה זמן יש לנו?
יש לנו הרבה זמן.
מצוין,
נגיע. נזמין אותך עוד פעם, חגית.
נגיע גם לזה, נגיע גם לזה. אבל בואו, עכשיו אנחנו נכנסנו לעניין הרכושי. עד אז, עד שתוקן החוק, בעצם אם היית בסדר, אתה טיפלת, כמו היום, אתה מטפל בעניינים שלך. ברגע שכבר לא יכולת לטפל וראו פתאום שאתה כבר לא קשיר משפטית לטפל, לקבל החלטות, אתה יודע מה, אתה לא קשיר משפטית להבין דברים, אתה לא קשיר משפטית לקבל החלטות, אתה יודע, יש אנשים, אני גם לא אומרת שלגמרי הקשירות נגרעת, ממש לא. אני גם טוענת שגם אדם שיש לו צו מינוי אפוטרופוס, עדיין הוא מבין דברים, וצריך להקשיב לו ולרצונות שלו, זה מאוד מאוד חשוב. צריך לשאול אותו, אפשר להבין, אני בכל שנותיי כשטיפלתי במקרים כאלה, תמיד רציתי לשמוע את אותו אדם. שמעתי אותו בבית משפט, שמעתי מה יש לו להגיד, ויכולתי להבין ולדמיין את הרצון שלו, ויחד עם העניין המשפטי לחבר את הכל ולהביא את ההמלצה שלי בפני בית משפט. אבל מה שאני רוצה להגיד בעצם, זה שפתאום אם אתה כושרך הקוגנטיבי נפגע, או גם אם אתה השתלטה עליך איזושהי מחלת נפש אפילו, שלא נותנת לך אפשרות לקבל החלטות נכונות, ויש רופאים לכך שיכולים להגיד את זה, אז על אותו עיקרון, אז בעצם בני המשפחה, מה עשו באותו רגע? אמרו, רגע, קודם כל, וואו, יש עליי להתחיל לטפל בו. קודם כל, זה אבא שלי, זה בן הזוג שלי, זה לא משנה מי, זה מישהו קרוב לי, שאני קודם כל דואג לו. אז יש המון עבודה גם בזה. ואחר כך אמרו, אוי, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לדאוג לבירוקרטיה קצת, להתחיל לדאוג איך אני מוציא כספים למטפל, איך אני מוציא כספים הביתה, איך אני מוציא כספים להוצאות שלו, איך אני הולך לרופא ומבקש את אותם דברים שאני צריך לבקש שהוא קיבל ביום יום, אני צריך להתחקות אחרי כל מה שהוא עשה. עכשיו, תודה על האמת, אנחנו יכולים להיות הילדים הכי טובים, אבל לא תמיד אנחנו יודעים עד הסוף מה ההורים שלנו רוצים.
נחלט.
גם אם אני יודעת הכל, עדיין, כל אדם יש לו את שלו. אז מה עשו? לא הייתה דרך אחרת. הלכו לבית משפט, הגישו בקשה למינוי אפוטרופוס, לבית המשפט לענייני משפחה, והעתק לבא כוח היורש, לא אפוטרופוס הכללי, הרווחה. יש מקביל לבא כוח היורש, אפוטרופוס הכללי, בא כוח היורש במשרד העבודה והרווחה. הוא בעצם, אז היה, הוא היה הפונקציה שישבה בתוך בתי המשפט בכל הנושא של מינוי אפוטרופוס. ואז מחליטים האם אותו אדם שהגיש, נגיד מישהו לא היה בסדר, הבן שלו הגיש, יש לו שלושה ילדים, בית המשפט, אחרי שהוא שמע את בכוח הירמש הרווחה, ואחרי שהוא שמע תזכיר של פקידת סעד, ואחרי שפקידת הסעד בדקה, אז החליטו מי מתאים בעצם להיות, מי מתאים להיות האפוטרופוס. אולי לא אותו אדם שאפילו הגיש את זה, אולי הוא לא מתאים.
וואו, אז באמת היה מצב, זאת אומרת, טיפוי כוח מתמשך הוא הרבה הרבה יותר טוב מהמצב שהיה עד היה. זאת אומרת, כאילו, המדינה הייתה מחליטה, היא הייתה מתערבת בתוך הדינמיקה המשפחתית, והיא מחליטה בעצם מי יהיה אחראי.
היא יכולה להחליט, יכול להיות שמי שהגיש הכל בסדר, תראה, סך הכל רוצים שהכל יהיה טוב, ושהמשפחה יטפלו. כי ברוב רובם של המקרים, מי שמטפל זה בני המשפחה, ואם לא, באחוזים האחרים, זה עמותה שיכולה, אם אין בני משפחה, או אם בני המשפחה לא מסתדרים ביניהם, אז יכולה להיות עמותה שתטפל ותהיה אפוטרופסית. אבל ברמת העיקרון, מינוי אפוטרופוס יש לו שלבים. אחד, הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס. שתיים, יש לנו פקידת צעד שיכולה לראות. אם הכל זה על מי מנוחות והכל בסדר, אולי גם לא יהיה דיון, אבל אני לא מבטיחה, יכול להיות שגם כן יהיה דיון, וזה תהליך מסוים. ויש מינוי זמני, שיכול להיות אחרי זמן קצר יותר, ויש מינוי קבוע, שיכול להיות גם אחרי כמה חודשים, וזה תהליך עד שיש לך צו למינוי אפוטרופוס. בסדר? זה תהליך. תהליך יפה, אבל זה לוקח זמן. ונגיד, וקיבלו בני המשפחה את הצו המיוחל. וגם קיבלו מי שהם רצו. הם רצו את שלושת הילדים, או שני ילדים שיהיו אפוטרופסים, הם קיבלו. זה היה התהליך. מפה, ברגע שניתן צו, הם נכנסים בעצם למוסד האפוטרופסו. דהיינו, האפוטרופוס הכללי מפקח עליהם. באפוטרופוס הכללי יש מחלקת פיקוח, יש מחלקת פרקליטים, זו מחלקה מדהימה, שבעצם המטרה היא גם לעזור ולשמור על רכושו של האדם. אבל יש פיקוח, והפיקוח הזה בעצם אומר, אחרי שמונית, אחרי שיש צו, אתה צריך עכשיו להגיש פרטה. פרטה זה תצהיר שאומר מה כל הנכסים שלי ומה החובות שלי, ובאמת בודקים את זה, ולהגיש סל מחיה, להגיד כמה אני צריך, מה ההכנסות שלי, מה ההוצאות של כל המשפחה, הכל לגבי אותו אדם שכבר לא יכול לקבל החלטות. ואחרי שנה צריך להגיש דוח. מה נעשה עם הרכוש? צריך להגיש גם בקשות, אני לא אלאה אותך בהכל. אם עושים את זה נכון, זה לא, 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 זה לא כזה קשה, זה בסדר, אבל יש את התהליכים האלה, צריך לדעת שיש פיקוח. היום גם יש פטור מפיקוח אחרי שנה, יש כאלה שמקבלים פטור, אבל זה באמת אישי, וצריך לראות רק למי נותנים את זה, יש תנאים מסוימים, אז לא ניכנס לזה. אבל ברמת העיקרון, אתה צריך לדעת שאתה תחת פיקוח, כן. אני לא אומרת לרגע שזה רע. אולי יש משפחות שזה כן מתאים, שזה כן מתאים להם. אבל בעצם בא החוק, וזה מה שהיה עד אז, זה מה שהיה, לא היה יותר מזה. אגב, גם היו צריכים להביא תעודת רופא, גם היום, אם רוצים למנות אפוטרופוס, מגבין תעודת רופא, שאומר שהוא לא מסוגל לדאוג לענייניו, דאז זה היה ככה. הוא לא יכול להביע את דעתו, הוא לא מסוגל לדאוג לענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים. ואם ניתן הצו, אמרתי לך שלב הבא היה להיות תחת הפיקוח של האפוטרופוס הכללי. שעד היום זה בסדר גמור, אבל בא המחוקק ואמר, אוקיי, מעכשיו יש לך עוד אפשרות. ניתנה לך עוד אפשרות, אתה יכול לבחור להיות תחת זה, או שאולי לא הספקת לעשות טיפוי כוח, אבל היום יש לך אפשרות גם לכתוב מסמך, בזמן שאתה קוגנטיבית בסדר, ולהגיד, אני רוצה ככה וככה, ואתה יודע מה, אני אשאל אותך משהו יותר מזה, אברהם. יש לך ביטוח סיעודי?
כן.
ולך, יש ביטוח סיעודי?
למפיק שלנו יש
ביטוח. למפיק שלנו יש ביטוח סיעודי? למה? אתה מתכוון להיות סיעודי?
אני לא יודע. אם אני הולך להיות סיעודי.
אתה מתכוון להיות סיעודי?
יכול להיות,
לך תדע. אבל אתה לא יודע, נכון? אני לא יודע. אבל ברמת העיקרון אתה לא רוצה להיות סיעודי, נכון?
לא.
אוקיי, ואתה מתכוון להיות סיעודי?
מה פתאום? אני הולך לחיות לנצח.
לחיות לנצח אתה יכול, אבל זה בסדר. אתה גם יכול להיות סיעודי וזה גם בסדר. אבל למה אתה עושה את הביטוח? כי אתה אומר, למקרה ואני אהיה סיעודי, אתה לא חושב על זה. אבל אתה מכין את עצמך, אתה לא באתי ענה, לזה התכוונתי.
ברור, ברור.
זה לא הכוונה היא שזה בסדר להיות סיעודי, אבל אנחנו לא חושבים על זה, נכון? אנחנו אומרים, אז איך בכל זאת החלטנו לעשות ביטוח סיעודי? אם הייתי נכנסת לחדר הזה לפני 15 שנה, הרבה אומרים לי מפה, מכל השלושה, אין לי ביטוח סיעודי, או לפני 20 שנה. מה קרה במהלך השנים? לא רק שלנו יש ביטוח סיעודי, גם לילדים שלנו, וגם לאחים שלהם ולעוד אנשים שלהם, כמעט לכולם יש. למה? כי אנחנו מכינים את עצמנו. אותו דבר פה, אתה לוקח את היפוי כוח מתמשך הזה, שהוא כלי משפטי עכשיו. הוא כלי משפטי שמבטח את הרצונות שלך, תחשוב על זה ככה.
לא, זה יפה, את אמרת כאילו, זה שאני עושה ביטוח סיעודי, זה לא בן אדם שמפחד, זה בן אדם שהוא לא פשוט, כמו שאמרת, לא בת יענה, הוא רואה...
הוא לא תומן ראשו.
נכון, הוא לא תומן ראשו. ובאמת, אנחנו נצא לככה, זה שיר ככה, לעיכול של הכמות חומר שאמרת, ותעשי לנו ספיילר. על מה נדבר אחרי השיר, שנחזור מהשיר?
בוא נראה.
בוא נראה, נשאיר אתכם במתח, אז מאזינים, אנחנו יוצאים לכמה צלילים, תהיו איתנו.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת עננים בכל מקום? אל תבכי, כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום. אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, עושים שירים שאת אוהבת. אתן לך יום לרגע, אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, שאין מילים את מתרגשת. עושים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע, אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, שאין לי
מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, כיף שחזרתם אלינו לתוכנית, כאן בפרק חדש, והיום אנחנו באמת בשיחה מרגשת, לא מרגשת, מאוד מרתקת, התכוונתי. במהלך השיר, אם שאנחנו נדבר פה על נושאים ממש ממש מעניינים, אז אנחנו ככה נחזור אחורה כדי שגם אתם תהיו שותפים למה שדיברנו ב... בהפסקת הצלילים, דווקא אני ממש אוהב את השיר הזה של בנייה. אז דיברת ביטוח סיעודי, נתת דוגמה טובה, את יכולה להרחיב מהדוגמה הזאת, למה היא כל כך טובה בעצם?
תראה, אמרתי ביטוח סיעודי, כי לרובנו יש, ומי היה חושב על זה לפני 20 שנה? ודיברנו על זה שאנחנו לא תומנים ראשנו בחול, נכון? אז אני באה ונותנת לך עוד דוגמה, אני אתן לך עוד דוגמה עוד יותר פשוטה. כשאתה יוצא לכביש, אתה עושה ביטוח לרכב? ג' צד ג'.
ברור.
אתה חייב לעשות צד ג'?
לא.
לא, למה אתה עושה?
כמו שאמרת, אני לא תומן את הראש בקיר.
תודה.
או בחול.
למקרה ו... ואתה עושה את זה כל שנה. אתה יודע שאיפוי כוח מתמשך, למשל, אתה עושה אותו, הוא יכול להחזיק forever, עד אריכות ימים, ושלא נזדקק לזה. ברור שיש כאלה שאומרים, עדיף לשנות את זה אולי מדי כמה שנים, לראות אם דברים השתנו, אבל אם עושים איפוי כוח טוב, תקין, מקיף, עם הרבה חשיבה, ויושבים עליו ככה כמו שצריך עם הלקוחות, ואתה יודע... כשאני נכנס ליפוי כוח מתמשך, אני קודם מכירה את הלקוחות, בישה ראשונה, מכירה את הלקוח לבד, אחר כך מכירה אותו אם מישהו רוצה להביא איתו, אחרי זה יושבת איתו, מדייקת את המסמך, שומעת אותו, כותבת טיוטה, מעבירה לו את הטיוטה, את יודע כמה אני עובדת על זה עד שאני מגיעה לחתימות? זה נקרא איפוי כוח מצוין, זה לא טופס, זה לא מסמך, זה מסמך משפטי, שאתה יודע מה? הוא יותר מזה שאתה קונה דירה, זה כל החיים שלך בפנים, בדיוק כמו צבא. אני תמיד אומרת, אתה קונה דירה, אתה כל כך משקיע, נכון? אתה הולך, עושה חוזה, אבל מה קורה עם מסמך שהוא כל החיים שלך? זה נגיע לצוות כשאני אדבר על זה גם. אבל גם זה, זה כל החיים שלך. אתה הולך לתת בעצם למישהו את המושכות לנהל את החיים שלך כפי שאתה רוצה, כשאתה לא תוכל. זה לא המסמך, תגיד לי אתה.
זה מטורף. אתם יודעים שבדרך לפה חגית אמרה לי, תגיד, אם אין לך כוח מתמשך, בטוח יהיה לך אחרי התוכנית, ואני אומר לכם שכבר ב-11:30, זה הצעד הבא שאני הולך לעשות שאני יוצא מהתוכנית.
אין ספק, אגב.
חשוב, אתה מפקיד את החיים שלך בידי מישהו, תגיד לו מה אתה רוצה.
ואתה מחליט איך זה יראה. כי אם לא תעשה, כמו שאמרתי, זה בסדר מוסד האפוטרופסות, אבל אם יש לך אפשרות לבחור ולהחליט מי יהיה מיופה כוח שלך, איך יראו החיים שלך, לשטוח את הרצונות שלך בתוך המסמך, לא תרצה?
ברור.
אם אתה לא תעשה את זה, ייתנו לך באמת צו מינוי אפוטרופוס, אבל לא ידעו את הרצונות שלך אולי. אולי כן, כי אם אתה תוכל להגיד, אבל לא ידעו כמו בזה. ולכן אני באה ואומרת, קודם כל אני שמחה ששכנעתי אותך ככה בדרך, זו לא הייתה המטרה, אבל אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני חייבת לומר, זה לא נכון שזה רק לגיל השלישי, ממש לא. א', אני לא קוראת לזה גיל שלישי, אני אומרת, זה לכל גיל. אני בת 57. מה זה גיל שלישי בכלל, אני שואלת. אני אומרת שכל עוד אנחנו צעירים, אנחנו צעירים, אנחנו צריכים להחליט את ההחלטות שלנו, כל עוד אנחנו חיוניים, מלאי חיוניות, קוגנטיביים, ואתה יודע מה? אני עושה גם לבני 40 היום, אתה יודע למה? הכי חשוב. בני 40 שהם הורים לקטינים צריכים לדאוג לעצמם. הם צריכים לדאוג מי יטפל בהם, תאר לך קורה משהו למישהו בן 40 ויש לו גם ילדים קטינים. אז הוא צריך להוריד בירוקרטיה להורים שלו שיטפלו בו, נכון? או לבת הזוג שלו שתטפל בו. אז זה לעניין הגיל. אין לזה גיל.
יאללה, אבל באמת תגידי לי מה זה, אני סקרן לדעת, מה זה המסמך הזה? אדמה שזה לא מסמך, אבל מה זה ההליך הזה?
אז אתה אומר, יאללה, תכלס, בוא נדבר. אז כן, נכון, אמרתי, תראה, ייפוי כוח הוא מסמך שאתה שותח את הרצונות שלך, אבל איך הוא נראה? מה זה? בוא נדמה את זה. תחשבו, זה מסמך שבעצם אני אומרת ככה, אני חגית קרני, הממנה, אני הממנה על החיים שלי, נכון? אני הממנה, ממנה את בן זוגי להיות מיופי הכוח שלי. הוא יפעל בכל התחומים של חיי, לרבות התחומים הרכושיים, האישיים והרפואיים. כלומר, כללתי את הכל. הוא יפעל בהכל. אם אני קוגנטיבית לא אוכל, או נפשית, מנטלית, לא אוכל לנהל את הדברים שלי, שלשמם ניתן ניפוי הכוח, אני לא אוכל לקבל החלטות ולא אוכל לנהל את העניינים שלי, הוא ינהל את העניינים. אני סומכת עליו. אגב, המסמך הזה הוא מסמך אמון. אם אתה לא סומך על מישהו, תחשוב אם לעשות את המסמך הזה. אתה חייב, ותמיד אני אומרת לאנשים כשאני בהרצאות, תדמיינו למי הייתם נותנים את המסמך הזה. את מי הייתם מייפים? בהתחלה הם חושבים על משהו, ואחר כך הם חושבים קצת אחרת. בכל מקרה, אני הממנה, ממנה אותו להיות מיופי הכוח שלי בכל התחומים. אני מסמיכה אותו לעשות ככה וככה וככה וככה. אני מסמיכה אותו לפעול בתחומים הרכושיים, ללכת לבנק, להזכיר את הדירות שלי, אם יש לי, למכור את הדירה שלי בחפוף לשיעור של בית משפט, לא משנה. אבל רוב המסמך הזה הוא כדי ללכת פחות לבית המשפט, כדי שנצטרך פחות ללכת לבית המשפט. זאת אומרת, ככל שאני אסמיך עם הסמכות מאוד מאוד טובות בתוך המסמך הזה, פחות יצטרכו ללכת לבית המשפט, למעט מה שהחוק מחייב אותנו, כמו למכור, לרכוש דירה.
מי שכותב את זה, וזה גם טוב לסובבים אותך, שהכל השארת להם דרך ברורה, ולא יצטרכו עכשיו שאתה לא נמצא להתרכז במלא בירוקרטיות, ואולי אפילו להגיע לאיזה מתיחויות מסוימות בתוך המשפחה, שאני מניח שאת נתקלת בדברים האלה לא מעט.
לגמרי. כן. אני תמיד אומרת שלמי זה המסמך הזה? הוא טוב לך כי אתה שותח את הרצונות, כמו שאמרנו? הוא טוב לילדים שלך או לבן הזוג שלך כי אתה מוריד מהם בירוקרטיה, אתה עושה להם את החיים בתקופה הקשה הרבה יותר קלים, והוא טוב כלפי צדדי ג', אותם צדדי ג' שאתה בא אליהם. כמו לדוגמה, היה לי, אני אספר לך סיפור, אדם שהיה צריך לעשות ניתוח קטרקט, והוא הגיע לבית החולים, והרופא ראה שאותו אדם, הוא לא עונה לו לשאלות. ואז אמר, אוקיי, לבני המשפחה, לכו, תוציאו צו מינוי אפוטרופוס. הבת, שבמקרה מטפלת בכל העניינים שלו, אמרה, רגע, רגע, יש לי פוי כוח, זה בסדר, אמר, הופעל? ודאי, הופעל. כלומר, הופקד, ודאי, הופקד. ואז אמרה, שנייה, הפעילה אותו. כי האדם כבר קוגניטיבית לא היה בסדר, הפעילה אותו, ויכלה בעצם לתת את ההחלטה לאותו ניתוח. דוגמה אחת. יש עוד הרבה דוגמאות, אני אתן לך דוגמה לאדם, אז הבנת בעצם איך נראה המסמך.
כן, ממש.
זה אני מייפה אותך בכל התחומים האלה, הרכושיים, האישיים והרפואיים. אני אתן לך עוד דוגמה. אדם שלא הספיק לעשות טיפוי כוח מתמשך, ויש לו עסק, וקרה מה שקרה, הוא קיבל אירוע מוחי לצורך העניין, ואותו אדם יש לו עסק שצריך להמשיך להפעיל אותו. מי ממשיך להפעיל? עזוב את המישור האישי שדיברנו עליו. מי יוציא לו כסף מי יוציא לו כסף לקנות דברים? מי יוציא לו כסף למטפלת? עזוב את זה. מי יטפל לו במישור העסקי? אז איפוי הכוח המתמשך מטפל גם בזה. כלומר, אנשים שהם בעלי עסקים יכולים להשאיר הוראה לעניין העסק. אנשים בעלי חברה יכולים להסמיך את בת הזוג שלהם להיות מיופת הכוח לעניין החברה. רק צריך לדעת, זה לא כזה פשוט, צריך להתאים את זה גם לתקנון החברה. אני כבר עוסק, אנחנו מתאימים את הכל, אנחנו גם נותנים הוראה בתוך היפוי הכוח המתמשך, וגם מתאימים את זה בחברה, אתה מבין, כי בתקנון...
אז זה לא רק הרכושי, זה גם הפיננסי, זאת אומרת, רכושי זה אני מניח הדירות והנכסים שיש לבן אדם.
זה הכל, זה פיננסי, זה כספים, זה רכוש, זה נכסי מקרקעין, זה לא נכסי מקרקעין, זה זכויות שיש לך, זה הכל.
ומה זה אישי?
אישי? אישי, תגיד לי, אם נגיד אתה תהיה קוגניטיבית לא בסדר, איפה אתה, אתה ספציפית, מה עולה לך בראש עכשיו? איפה אתה היית רוצה להיות? מקום ההשמה שלך, האם היית רוצה להיות בבית אבות, או האם אתה רוצה להיות בבית עם מטפלת, עם מטפל, מה היית, אתה לא חייב לענות לי, אבל תחשוב על זה, מה היית רוצה? אז אני שואלת, ככה את הלקוחות, מה הייתם רוצים? יש כאלה שרוצים בית אבות, יש כאלה שרוצים להיות בבית עם מטפל או מטפלת, והם רושמים את זה.
את מאמתת אותם עם הנקודות קצה שיכולים להגיע להם לא עלינו.
די, זו החוכמה, אתה צריך, תבין. כדי לעשות טיפוי כוח מתמשך טוב, זה לא מסמך כמו שאמרתי לך, זה לא עוד תופס. אתה צריך להבין בקשירות משפטית. אתה צריך לדעת את כל הנקודות קצה, למה אמור להיות אם לא נכתוב את כל זה. אני הולכת אתם הלאה, אני אומרת להם, עזבו, אל תקראו, בואו איתי. אני נותנת לכם את כל הידע שיש לי בראש, אבל לפי אותו אדם.
וואי, אני כל
כך... אני תופרת חליפה, ממש בביטוי הזה שאני פחות אוהבת אותו, אבל אני כן אשתמש בו עכשיו. תופרת חליפה לכל אדם. אין איפוי כוח מתמשך אחד זהה לשני. אם אני אעשה לך מחר ולא אני אעשה מחרתיים, זה לא יכול להיות אותו דבר. אתם אנשים שונים. יש לכם רצונות שונים. יש לכם בני משפחה שונים. יש לכם מקור הכנסות שונה. צריך להתאים את זה. זו החוכמה, ולכן זה לוקח. זה תהליך של לפחות חודש.
וואו, מטורף. טוב, אחרי שהתאמנו את החליפה, יש לך עוד תחומים שנושקים לתחום הזה של ייפוי כוח משותך. נשמח שתדברי על הזוונות, ירושות, צוואות.
כן, אני ברשותך אתן עוד דוגמה, כי אתה רצית דווקא שניתן דוגמאות עוד על ייפוי כוח, ואני עוברת לצוואות שזה הנושא הבא שהוא מאוד מאוד חשוב. לצערי, מישהו שאני מכירה הגיע אליי. אשתו עברה תאונת דרכים, ומבחינה קוגניטיבית מצבה אינו טוב, גם פיזית. והוא שאל אותי, מה אני יכול לעשות איתה? מבחינת איך לעזור לה? איך בירוקרטית? אני מטפל בה, אני דואג לה, היא בבית. איך אני יכול לעזור לה? אני כל הזמן צריך לרוץ בין דברים. קיבלתי צו מינוי אפוטרופוס. אז אמרתי לו, ואתה? עשית איפוי כוח מתמשך? היא כבר, היא לא עשתה. הלוואי והכל יהיה עוד מה טוב, היא תוכל לעשות בהמשך, נוכל לבטל את האפוטרופסות, אולי מצבה יהיה הרבה יותר טוב, והיא תוכל לעשות איפוי כוח מתמשך. אבל בינתיים תדאג לעצמך. תעשה גם אתה איפוי כוח מתמשך. כי אם חס ושלום, ואני מאחלת לכולנו שנהיה בבריאות טובה, אם חס ושלום יקרה לך, מי יטפל בך, וגם מי יטפל בה? אגב, איפוי כוח מתמשך זה מי יטפל בך. אבל יש עוד מסמך, אני רק זורקת את זה, קוראים לו מסמך הבעת רצון. אם אתה אפוטרופוס על מישהו ולא יקרה לך משהו לא בסדר, ואתה רוצה מי ידאג, לדעת מי ידאג גם לה, אתה משאיר מסמך שקוראים לו מסמך הבעת רצון. אתה מבין מה זה אומר? ואני גולשת לזה. מסמך הבעת רצון זה נגיד אם אני אפוטרופוסית עליך, ואני עושה איפוי כוח לעצמי שאם אני לא יהיה בסדר, אבל רגע, יש לי בראש אותך, אני אפוטרופסית עליך, מי ידאג לך? אני משאירה עוד מסמך שקוראים לו הבעת רצון. אני אתן לך עוד דוגמה. אם אני אם יחידנית או אב יחידני, ואין עוד הורה לילד שלי, והוא קטין, אז עשיתי איפוי כוח מתמשך, נתתי להורים שלי, הם ידאגו לי, אבל מי ידאג לילד שלי? מי ידאג לו אם אני לא יהיה בסדר? זה מסמך הבעת רצון. אז זה להרצאה אחרת.
כן.
ועכשיו נעבור לצוואות, אנחנו כן. נעבור לעניין כל נושא הזוונות, צוואות, ירושות, שזה נושא שהוא בליבי, ואני אומרת ככה, תגיד לי, אברהם, אם לא עשית צוואה, אתה יודע שיש לך צבא?
מחלקים חצי-חצי הילדים, לא?
אבל אני שואלת אותך, אתה יודע שיש צבא? לא עשית צבא, אבל אתה יודע שיש לך צבא? אני אגיד לך איך יש לך צבא. חוק הירושה קבע לך צבא. אם לא עשית צבא משלך והחלטת שם איך אתה רוצה, חוק הירושה קובע לך. ואני אשאל אתכם עוד שאלה. אוקיי? זרקתי. ואני אשאל אתכם שאלה. נגיד אדם, לא אתם, בסדר? יש כאלה שאומרים לי, אני אומרת, לעשות צוואה זה סגולה לאריכות ימים, בעיניי, כן? אני עושה צוואות, אני אגיד ככה, עשיתי כל כך הרבה צוואות, באמת, עשיתי כמה צוואות בחיי, כי אני בתוך זה. כשנסעתי לחול, כשנסעתי עם הילדים, כשלא נסעתי עם ילדים. אבל יש הרבה אנשים שלא עושים, והיום יש מודעות מאוד מאוד גדולה, גם לצוואות וגם ליפוי כוח מתמשך. כולנו יודעים שאנחנו לא יודעים מה יכול להיות מחר. אז יש יותר מודעות, ואני אסביר. ושאלתי את השאלה, אם מישהו, הוא נשוי ויש לו שני ילדים, בסדר? ואשתו נפטרה, למי הולך החלק שלו? למי הולך הרכוש שלו לאחר פטירתו? הוא נפטר, יש לו שני ילדים ואישה. למי הולך הרכוש שהוא ואשתו עבדו עליו? לגמרי עבדו. למי הולך? אתה אומר לאישה 50% ו-50% לילדים, ומה אתה חושבת? אני ובן זוגי עבדנו על זה כל כך הרבה שנים.
ההיגיון שלי אומר, זה הולך הכל לבן זוג?
זאת אומרת, אם יש לי דירה של 150 מטר, ואני צריכה לתת מהחצי של בעלי חצי לילדים, אני צריכה לצאת מהדירה? אם יש לי 200,000 שקל בבנק, למרות שזה שלי, אני צריכה למכור את הדירה בשביל זה? ואם יש לי 200,000 בבנק, 200,000 שקלים, ובעלי נפטר 100,000 שלו, 100,000, 50,000 אני צריכה לתת לילדים, ואם יש לי מיליון, 250,000 אני צריכה להוציא מתוך החשבון שלי לילדים באותו רגע? ואם אני צריכה את הכסף?
לא.
גם אם אני אמא הכי טובה, ואני צריכה ללכת לבית אבות.
זה לא יהיה באותו רגע, אלא זה יהיה אחרי הפטירה שלה.
למה? לא.
באותו רגע, לא, באותו רגע.
רגע, ואם יש סיפורים מורכבים, למשל מישהו שהוא, יש לו ילדים של נכדים שהם, ההורים שלו גרושים, אז זה הולך לאמא, לגרושה של הילדים.
עשית לי קצת סלט, אבל רגע. אני רוצה להגיד דבר כזה. אם היום בני זוג, אחד מבני הזוג הולך לעולמו, אוטומטית, על פי חוק הירושה, והוא לא כתב צבא, חצי, כמו שאתה אמרת קודם, אחר כך קצת חזרת בך, חצי לאישה, חצי לילדים. תחשבו על אדם שיש לו ילדים קטינים. חצי עובר לאישה, חצי לילדים הקטנים. ילדים קטינים, החצי שלהם צריך להיסגר בחשבון בנק נפרד על שמם. האישה עכשיו צריכה את הכסף. היא רוצה לדאוג לרווחתם. מה היא צריכה עכשיו להתחיל? להגיש בקשות לבית משפט, לאפוטרופוס הכללי, לשחרר את אותם כספים. אין לה דרך אחרת. אבל אם רשמת צוואה ואמרת, אני נותן לאשתי ואשתי נותנת לי, ולאחר מות, סתם לדוגמה, ולאחר מות שנינו זה עובר לילדים. עוד פעם, זו דוגמה. עכשיו אני אתן על אנשים, נגיד, יותר בוגרים.
כאילו בצוואה בן אדם יכול לכתוב מה שהוא רוצה.
מה שהוא רוצה. עכשיו אני אתן לך דוגמה. נותן לך דוגמה. סיפור אמיתי, כל הסיפורים שלי הם אמיתיים.
אני אוהב סיפורים.
אתה אוהב סיפורים? הנה לך, סיפור ראשון. היה אדם, בני זוג, שהם לא כתבו צבא. כי, אתה יודע, הם בני 68, עכשיו לא מזמן, הם בני 68, בעבר הם לא כתבו צבאות, לא חשבו שצריך. והאישה נפטרה ראשונה. מי מקבל, האישה נפטרה ראשונה, הלכו להוציא צו ירושה, מי מקבל את צו הירושה? מי מקבל את הירושה? חצי הילדים, חצי האבא, בין ה-70 כמעט, 68. באו הילדים ואמרו, לא, אבא, אנחנו לא רוצים שום דבר, אנחנו מסתלקים לטובתך, זה אפשרי, אנחנו מוותרים לך. עשיתם את זה. אנחנו מוותרים לך. אבל אני מכירה הרבה סיפורים גם שהילדים לא מוכנים לוותר. אז עכשיו תשאל את עצמך, האם זה מתאים לך? האם זה מתאים לך שברגע שלא מוכנים לוותר לך, באותו רגע תצטרך למכור את הבית שלך רחב הידיים ולעבור לבית יותר קטן? אני מכירה סיפורים של ילדים שאמרו להורים שלהם, רגע, אבא, למה אתה צריך בית של 150 מטר? בוא, תעבור לידי, בית של 80 מטר. ואת השאר אני בדיוק מחתן את הבן שלי. אז זה בסדר, אני לא אומרת שזה לא בסדר, הכל בסדר. השאלה, מה מתאים לך? ואם אתה תכתוב צבא, אתה תכתוב מה מתאים לך. אם לא כתבת צבא, באותו רגע חצי עובר לילדים. ונחזור לסיפור של אותו אדם. הוא לא כתב צבא, והילדים היו מדהימים, הסתלקו לטובתו, קיבלו צו ירושה על האמא. מי יורש? אבא, נכון? יורש האבא. לימים, אבא הכיר מישהי, שהיא לא הייתה ידועה בציבור שלו, אי אפשר להגדיר, לא, זה, הם לא יהודים בציבור, היא באמת הייתה מכרה של המשפחה. והיא יצאה איתו לקונצרט, והיא יצאה איתו לארוחה, והיא יצאה איתו לסרט. והיא לא הייתה ידועה בציבור שלו בכלל. אני מכירה את הסיפור. אבל ביום שהוא נפטר, הוא גם לא רשם צבא, כי הכל היה בסדר, הילדים נתנו לו, למה הוא צריך לרשום צבא? אחרי מותו הוא אמר לעצמו, למי הכל ילך? לשני הילדים שלי. חצי חצי, גם הילדים חשבו. והילדים כמובן חשבו שהם מקבלים חצי חצי, ואז הגיעה ידועה בציבור. שהיא לא הייתה ידועה בציבור לבסוף. תראה, ברגע שהיא ידועה בציבור ולא ראש מוצבה, זכותה.
מה ההגדרה של ידועה בציבור?
ידועה בציבור, יש סעיף 55 בחוק. אתה רוצה לדעת את כל הדברים?
זה נשמע פיקנטי פה, כי אני מרגיש שיש פה איזה עקיצה.
יש סעיף 55 בחוק, בחוק הירושה. סעיף 55 אומר שידוע בציבור לצורך חוק הירושה, יש צרכים, יש, אתה יודע, לצורך חוק הירושה, זה אדם שהוא לא נשוי, לא לאותו אדם וגם לא לאחר. שני הצדדים צריכים להיות או רווקים או אלמנים או גרושים, שניהם. קודם כל, אז אם לא עברת את השלב הזה, אתה לא יכול להיות. וגם יש לזה עוד כמה תנאים. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי באמת זה תורה שלמה. והיא אמרה שהיא ידועה בציבור. תראה, אם זו ידועת בציבור אמיתית, אז בסדר, היא כמו אישה, נכון? הוא לא כתב לצבא, לא הספיק, אבל אולי מגיע לה והיא סעדה אותו והכל. במקרה הספציפי הזה, היא סך הכל הייתה מכרה.
כן, יצא איתו על...
סך הכל, כן, לבילויים. שניהם היו אלמנים, ובעצם יצאו לבילויים, והילדים גם עודדו את זה, והכל היה בסדר, אבל מפה ועד לקבל חצי, מהריחוש שלו חצי, כי הילדים ויתרו, אתם זוכרים שעל האמא הם ויתרו הכל עבר אליו? זאת אומרת, היא לוקחת חצי מהכל עכשיו, והיא סחבה אותם לבית המשפט, בסוף היא לא קיבלה כלום. אבל אני מכירה מקרים שכן קיבלו, וואו. ואני מכירה מקרים שהתפשרו, אבל היא סחבה אותו לבית משפט, היא סחבה אותו כמעט לשנה, אתה יודע, תיקי זבון כאלה, תיקי התנגדות יכולים להיות במקרה ספציפי הזה, בתיק ירושה לא כל כך, אבל יכל לקחת כמה חודשים, זה שכר טרחה גבוה מאוד, זה הרבה זמן, זה הפסד ימי עבודה, וגם הילדים עצמם נמצאים באבל על אבא שלהם, כן, ותראו לאן הם צריכים להיכנס. אז איך אבא שלהם יכל לפתור את הנושא הזה? תגידו לי אתם, אם קצת למדתם פה משהו. איפוי כוח מתמשך זה לחיים שלך. איפוי כוח מתמשך שומר עליך, רגע, אני אעשה את ההבדלה כי יכולת שאנשים לא כל כך מבינים. איפוי כוח מתמשך, גמרנו את זה. זה כשאתה בחיים ואתה לא כל כך תוכל לקבל החלטות, מי ינהל לך את הרכוש, מנהלים לך את הרכוש, יכול להיות לזה פיקוח מסוים, איך שמחליטים באיפוי כוח, אבל זה לא קשור לאחרי פטירה. אחרי פטירה זה אך ורק לרשום צבא. לרשום צבא ולרשום שם.
הסכם ממון. לא תופס.
הסכם המון.
זאת אומרת שהוא אומר, אם הוא אומר, אני מוותר או היא מוותרת על החלק שלה ברכוש, ומוותרת על עצם היותה
ידועה
בציבור. וזה נחתם על ידי נוטריון או עורך דין.
אז אני עונה לך ממש ככה. הסכם המון לא מחליף צוואה, נקודה. הסכם המון הוא לצד הצוואה. הסכם המון זה בעצם להגיד, אם העת הזאת היא שלי, היא תישאר, או שהיא חצי שתהיה שלך. אבל למי אני מוריש? זה צוואה. זאת אומרת, אם אני לא הורשתי, לא כתבתי צוואה, יכול להיות שהעת כולה נשארת, אבל אם יש לי ידועה בציבור שעומדת מתנאי סעיף 55 לחוק ולא רשמתי צוואה, היא תירש חצי.
משפטית.
חצי מהעת.
למרות שהיא מצהירה שהיא מבטרת על זכותה.
כי זה בהסכם המון. זה הסכם המון להגיד מה הרכוש שלי ומה הרכוש שלך, האם הוא משותף או לא משותף. אוקיי, נגיד בהסכם המון רשמו שהרכוש שלנו מופרד לגמרי. מצוין, הוא מופרד. הבית הזה ברחוב אימבר 24 שייך רק לגבר. בסדר? כי הם כתבו הסכם המון. הוא לא שייך לידוע בציבור. אין בעיה. אבל עכשיו, איך מחלקים את הבית ברחוב אימבר 24?
רק לגבר, לפי הילדים, לפי הצבא.
לא, לפי הצבא. אם הוא רשם צבא, אבל אם הוא לא רשם צבא, מחצית לאישה או לידוע בציבור, ומחצית לילדים. וואו. אבל הבנתם?
זה כאילו יוצא, זה יוצא אבסורד, כאילו הבן אדם כותב, היא חותמת, הוא חותם, הם עושים הסכם ממון, הוא אומר, אוקיי, אני מגיעין.
אז יופי, אז אתה הכנסת את הסכם ממון, אבל הוא לא קשור לפה, זה גם?
נכון.
אני אבוא לדבר על הסכם ממון. נהדר, עושה הסכמי ממון, בלי שום בעיה.
אבל חייב להיות מחובר לצבא.
אבל הפתרון הפשוט הוא באמת לכתוב צבא, כי הצבא...
לאחר מותנו זה הורשה על ידי צבאה. הוראות הורשתיות הן בצבאה. למי אני רוצה להוריש, זה אך ורק בתוך הצבאה.
אז איך עושים, איך רושמים את הצבא? מה עושים בצבאה הזאת? ועדת, גם בסוף אני שומע את המילה סכסוכי ירושות, זאת אומרת, אני בטוח שגם שרשמו צבאה, יש עדיין סכסוכים בין ה...
אז תראו, קודם כל צריך לרשום צבאה. קודם כל, אני שמחה כבר שעברת הלאה, כי זה אומר ששכנעתי אותך לרשום צבא. אני לא משכנעת, דרך אגב. אני לא משתכנעת. זה רצון המצווה. כל אחד, אתה יכול להחליט לחבוא אחרי ששמעת אותי, ולהגיד, אני עושה רק אני לא עושה, אני משאיר את זה ליד הגורל, זה בסדר, לפי חוק הירושה. תכף אני אתן לכם עוד דוגמות. אתה יכול להגיד, אני שמעתי, החכמתי, אני רוצה לעשות צבא. אני לא משכנעת אף אחד, אני רק אומרת את העובדות לאשורן. ואז בעצם בצבאה אתה יכול לעשות צבאה, אתה צריך לעשות קודם כל צבאה שהיא תקינה, ולכן אני אומרת, צריך לעשות צבאה, אני לא בעד לעשות לבד, יש אפשרות בחוק לעשות לבד. אתה יודע את חוק, אתם יודעים את חוק הירושה? אתם מבינים את הניואנסים הקטנים? אתם מבינים את הפסיקה? אז למה לכם לגעת בזה?
מה זאת אומרת? אנחנו יושנים על זה כל לילה.
כשאני יש לי בעיה רפואית, אני אשאל אותך, כשאני יש לי בעיה, אם לך יש בעיה בלב, אתה תלך לאורתופד או לקרדיולוג?
תלוי איפה אני גר, אם אני גר בעזה או גר בתל אביב.
לא, 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 בוא נראה, בוא נתמקד. למי אני אלך?
קרדיולוג, ברור.
בוודאי. אתה תלך למי שמתמחה בתחום הזה. אותו דבר פה, אתה תלך למישהו יודע את חוק הירושה ואת הפסיקה על בור ים. ולכן צריך לעשות פה צבא מאוד נכונה, וגם היא צריך לעשות אותה, אחרי ששמעתי בדיוק אף צבא לא דומה לשנייה, אני צריכה לראות בדיוק מי אתה, איך אתה רוצה, למי אתה רוצה להשאיר את הרכוש שלך.
אני פשוט לוקח דף ועט ורושם, אני רוצה שאחרי מותי, 1, 2, 3, 4, 5,
קודם.
וזהו, שם את זה במעטפה בכספת.
אז בדיוק כמו שאמרתי קודם, תכתוב, עשית וי לעצמך למצפון, ואולי כתבת משהו שהוא לא תקין.
מה זאת אומרת? רצונו של אדם זה משהו...
רצונו של אדם כבודו ברור. אנחנו יוצאים מתוך זה שרצון המצווה זה לפני הכל. אבל יש המון צוות שאנשים רשמו אותם לבדם. אפשר, זה בתוך החוק. אבל הם לא רשמו את זה נכון. מספיק שמשהו סותר או משהו לא נכון.
לא ברור.
ואז יש לך בעיה בתוך הצבא וזה לא מה שרצית. ולכן אני באה ואומרת, צבאה עושים עם עורך דין שמתמחה בתחום הזה. עכשיו אני אתן לך עוד משהו ככה לסיום. יש לנו ככה כמה דקות לסיום. חמש דקות מסמנים לי פה, okay. אז אני אתן לך עוד קצת דוגמאות, כי אמרת שאתה אוהב דוגמאות. תראה, אני לא משכנעת לעשות צבא, אני רק נותנת את הדוגמאות. אבל בוא ניתן מקרה שבו למשל אדם הוא בהליכי גירושים. מכיר כמה סיפורים כאלה של הליכי גירושים? אוקיי, okay, אני גם. יש כמה הליכים של הליכי, יש כמה סיפורים כאלה של הליכי גירושין. אנחנו יודעים שהליכי גירושין יכולים להיות בהסכמה, זה לוקח זמן, אבל הם יכולים להיות באמת הליכי גירושין לא קלים. שאנחנו נמצאים בבית המשפט אפילו שנה, נכון? גם זה ולפעמים יותר, אנחנו באמת מקווים שלא. ואני מכירה סיפור אחד מיני רבים, אבל סיפור אחד של אדם שהיה בהליך גירושין בבית המשפט ונלחם נורא על כמה מאות שקלים. נכון? מכירים את זה. על רכוש, על איזון של רכוש, לי מגיע ככה ולך מגיע ככה. ובאמצע באמצע ההליכים, הייתה לו תאונת דרכים והוא נהרג.
וואו.
ואני שואלת אותך, אם אדם נהרג והוא עדיין לא גרוש, או אתה יודע, אני אתן לך תיק אחר יותר, תיק אחר שהוא רק התחיל, הוא רק היה בפירוד. הוא היה בפירוד והוא רב איתה והוא עוד לא הגיע להליכים אפילו. תיק יותר מזה, כי לא ניכנס לתיק ההוא. תיק יותר מזה, הוא היה רק בהתחלה הוא עזב את הבית, או שהיא עזבה את הבית, לא משנה. כל אדם כזה שמתחיל הליכים כאלה, ומתחיל באמת את הנושא הזה של כן כסף, לא כסף, איזון ולא איזון, קודם כל צריך לעשות צבא. למה? כי ברגע שאתה עדיין נשוי, מחצית עובר לבן הזוג שבעצם אתה רוצה להיפרד ממנו ולהתגרש ממנו. אז צריך לדעת שזה לא עובר לילדים. התכנון שלך היה שזה יעבור לילדים, אבל זה לא עובר. ודוגמה אחרונה לתת ככה. אתה יודע שאם יש זוג שאין להם ילדים, יש זוג, הם עלו מחול, הם היו 50 שנה ביחד, ולא היה להם ילדים, והבעל נפטר, לא עשו צוות, למי הולך הרכוש?
לאישה, לא?
נכון, הם עבדו על זה 50 שנה. אז לא, אם לא עשיתם צוואה, חוק הירושה אומר אחרת. חוק הירושה אומר שאם אין ילדים, הולכים, זה נקרא פרנטלות, הולכים להורים, ההורים יורשים יחד עם האישה. אבל אם אין לו הורים, הוא היה בן 70 וכבר אין לו הורים, יורדים לצאצאים שלהם, לאחים שלו. האחים יורשים. שליש, חוץ מהדירה, שאני לא אכנס לזה, יורשים שליש מהרכוש שלו, חוץ מהדירה, אם היא גרה איתו כך וכך שנים, יורשים שליש והיא יורשת שני שליש. כלומר, אם היא חסכה בבנק 300 אלף שח, שליש הולך לאחים.
וואו.
אז אם זה בסדר... אז זה בסדר, אבל צריך לדעת את הדברים. וכל הרצאה שאני נכנסת אומרים לי, וואו, לא ידענו, אבל איך אתם אמורים לדעת? אני גם לא מבינה בדינים אחרים שאני לא מתעסקת בהם. אז אוקיי, ואתם לא עוסקים בעריכת דין. צריך להבין את אותם מקרים. אתם יודעים מה? יותר מזה אני אתן לכם. סיפור אחרון.
כן, סיפור אחרון ונסיים.
אדם, בחור בן 30, שנהרג, נפטר, לא משנה. ומי יורש אותו? אין לו בן זוג, אין לו ילדים, מי יורש אותו? שני ההורים, ודאי, חצי חצי. אבא שלו לא היה אותו בקשר מגיל שנה. אמא שלו גידלה אותו לבד, לחלוטין לבד. מי עדיין יורש אותו?
חצי חצי.
ותבינו, יכולת שהאמא קנתה לו דירה, ויכולת שהדירה זה מכספי האמא. וואו. עדיין, מי שיורש אותו, מחצית ההורי הזה, הטבעי, שהוא ההורי הטבעי שלו.
רגע, אבל הוא יכול להתנגד. זאת אומרת, האמא יכולה ללכת למשפט.
יכולה, הכל אפשר. אבל אם הוא היה כותב צבא, אם הילד הזה, בן ה-30, היה כותב צבא, היה? בדיוק. הייתה נחסכת.
וואי, רוצו. אני רץ. באמת, טיפוי כוח מתמשך, צוות וירושות. תני לנו מילה לסיום, כי אנחנו צריכים...
מילה לסיום, אני חייבת לומר, שני המקרים האלה, שני הכלים האלה, זה כלים משפטיים מאוד מאוד טובים לדעת, לנהל את הרכוש שלי, נכון. טיפוי כוח מתמשך, מי ינהל את הרכוש שלי? את מי אני רוצה? ואיך הוא ינהל? על פי הרצונות שלי. צוואה, למי אני רוצה שהרכוש שלי יעבור? שני מסמכים נהדרים, אני תמיד אומרת, תחשבו, איך אתם דואגים לעצמכם, תדאגו לעצמכם, וכמו השיר ששמתם קודם, שתהיה לנו קרן שמש טובה, ושיהיה לנו הרבה יותר טוב, ועם זה נסיים, אמן, אני מאחלת בריאות לכולם.
רגע, לפני שנסיים, רק תגיד איך אפשר למצוא אותך, איפה אפשר ליצור איתך קשר?
איך אפשר למצוא אותי? אז אמרתי, קודם כל אפשר להיכנס, יש לי בפייסבוק, גם אתר שאני קוראת לעצמי חגית קרני משרד עורכי דין, גם בפייסבוק חגית קרני משרד עורכי דין בעברית, יש גם חגית קרני, אבל זה האישי שלי, כנסו לחגית קרני משרד עורכי דין, פלאפון, מה יותר קל מפלאפון? 0523-7-3-8-0-0. אני חוזרת, 0523-7-3-8-0-0. מקווה שלא השמעתי איזה 8. בכל מקרה, בתוך הפייסבוק יש גם את האתר שלי, אפשר להיכנס.
וואו, איזה כיף שחגית הייתי איתנו, איזה כיף שחגית שהייתי איתנו, איזה כיף למאזינים. באמת, פרק חדש, תעשו את מה שאנחנו רואים לכם, הפרק החדש של החיים שלכם יהיה לכם הרבה הרבה יותר טוב. אז נתראה בשבוע הבא.
תשאירו לשיקול דעתם כמובן.
כן, ברור. להתראות בשבוע הבא.
תודה רבה.
תודה.
אושר מתקרב, הצלחת להתגנב. אור שלא עוזב, הוא מתגלה בחושך. בכל קצוות תבל, מי שהוא מסתכל. אומר תודה לאל על אהבת אמת. איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו. מים רבים לא יחבו את האש שלנו. לא. ואת יחפה, אדמה רועדת. איך אחרי כל השנים רוצה להתמכר לטוב שמתגבר. אם הלב אומר בטח שהוא יודע, תכף נתעורר לניגון אחר. לא צריך יותר, יש עוד מסע שלם. איך שאת רוקדת, גם הכוכבים רוקדים איתנו. מים רבים לא יחבו את האש שלנו.
הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים.